מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
הבורסות בעולם מתאוששות, אפילו מהר מהצפוי. מקומות העבודה של רובנו וגם הילדים חוזרים לאט לאט לשגרה. הפקקים גם הם חוזרים לכבישים, אבל הכלכלה היא עוד רחוקה מההתאוששות. שיעורי האבטלה בשמיים, גם אצלנו וגם בעולם. ברחובות המרכזיים של הערים, אתם יכולים לראות לא מעט שלטים להשכרה על החנויות. תעשיות התרבות, הפנאי, הספורט, כל אלו עוד רחוקות מאוד מלחזור לימים שלפני המשבר. ומאות אלפי משפחות לא יודעות האם הם יסגרו את החודש. אז האם יש משהו לעשות כדי לזרז את הפתיחה המחודשת של המשק שכבר החלה? או שכל מה שנותר לנו לעשות זה לחכות פשוט לחיסון? אז שלום וברוכים הבאים לפרק ה-101 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אני שי סלינס, אהלן אורי גרינפלד.
אהלן שי.
טוב, אז בוא נתחיל באמת. תשמע, אין ספק, אפשר להגדיר כבר את המשבר הזה בצורה חד משמעית כמשבר פיננסי, כלכלי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הוא כבר פשוט לא משבר בריאותי.
אני מקווה שאנחנו כבר לא במשבר בריאותי, ושלא נחזור
לפחד. נכון לדקה זו, נכון לדקה זו.
ומבחינת הכלכלה, כן, אנחנו... הנתונים רק מתחילים להתפרסם, אגב. אנחנו רק עכשיו מתחילים לקבל נתונים על חודש אפריל. רוב הנתונים הם עדיין של מרץ, ואני מזכיר שברוב העולם הסגר האמיתי התחיל בסביבות במרץ, אפילו באמצע מרץ, ולכן הנתונים של אפריל הם הנתונים שמתחילים לספר את התמונה האמיתית, והם נראים רע.
בטח בארצות הברית אנחנו מדברים על נתונים. אנחנו מקליטים לפני הפרסום של הנתוני תעסוקה לחודש מאי,
חודש
אפריל, סליחה, ואנחנו מדברים שם על שיעור אבטלה של 16, יהיה בערך 15-16% ואיבוד מעל 20 מיליון משרות.
אלה כנראה המספרים, ומספרים די דומים בכל העולם, לא רק שוק העבודה, יצאו עוד אוסף של נתונים על הצריכה הפרטית, על הסנטימנט בסקטור העסקי, זה נראה רע, ובאירופה זה נראה אפילו עוד יותר רע, מאשר בארצות הברית, מן הסתם, אתה יודע, איטליה וספרד, שתי חברות מאוד גדולות, מארבע הגדולות בגוש האירו, והן סובלות ממשבר שלא נראה מעולם, בכלל אירופה, נראית שהיא על קרי תרנגולת. מבחינת הכלכלה היא במיתון שיהיה כנראה מאוד מאוד ארוך, מזכיר, אני חושב מאוד את יפן, שכבר 20 שנה לא צמחת, אירופה די דומה במובנים מסוימים ליפן, ואפילו עם חשש ליצירה של משברים פוליטיים. אנחנו יודעים שגוש האירו זה לא הדבר הכי יציב בעולם, וכל הפעם יש לנו אמירות של אולי הגוש הזה הולך להתפרק. אלה האפטר שוק, שעוד יהיו, אנחנו עוד לא שם, אנחנו רק בתחילת התהליך, ולכן אנחנו שואלים את עצמנו היום, איך תראה ההתאוששות הזו?
כן.
אפריל גמור, זה ברור לכולם, גם מאי עוד נתונים רובם חלשים, אבל תראה, ברוב העולם התחילו לבצע אסטרטגיית יציאה, ליישם, לפעמים יותר מהר, לפעמים יותר לאט, אנחנו דווקא, אני חושב, מסתכלים על ישראל, אני מופתע... מהמהירות שזה קורה. אני חושב שכולנו מופתעים, כי הנתונים הבריטיים, כמו שאמרת, נראים טוב יותר, וכן מקבלים, אם חשבנו בהתחלה שזה יהיה שבועיים, ואז יחכו, ואז עוד שבועיים, ואז יחכו, וכל התהליך הזה יהיה מאוד מאוד איטי ודרגתי. העובדה שהנתונים הבריטיים עדיין נראים טוב, מאפשרת בעצם לפתוח יותר מהר. יכול להיות שאפשר עוד יותר מהר, יכול להיות שאפשר גם לפתוח לגמרי, ואולי יש לנו מרווח ביטחון מספיק, כדי פשוט לפתוח הכל. אנחנו עם מספרים בריאותיים שנראים סך הכל טוב, יש פה שיקולים לפה ולשם מן הסתם, אבל יש התאוששות. השאלה המעניינת היא, עד כמה התאוששות הזו תהיה מהירה, ואיזה צעדים אפשר לעשות, כמו שאמרת, כדי להפוך אותה למהירה יותר.
זה בעצם התחרות, זו התחרות שתהיה בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין שאר המדינות, מי התאושש הכי מהר. אז בוא נדבר על השוק, אולי שוק שיפגע הכי הרבה מהמשבר הזה, והוא כבר נפגש איזה שוק העבודה בעצם. אנחנו כבר, האוצר השיק תוכנית של סיוע לעסקים פעימה ראשונה ופעימה שנייה, וגם יהיה בעתיד פעימה שלישית, למרות שהתנאים שם הם קצת, הם לא קלים, אבל זה לא מספיק. איכשהו כל שוק העבודה, אתה יודע, אנחנו מדברים על שיעורי אבטלה, שבעצם הם, המובטלים, הם לא מורכבים מכל הסקטורים ומקבלי השכר הגבוהים ביותר, אנחנו מדברים פה על דווקא על מקבלי השכר הנמוכים ביותר, ופה צריך לעשות איזשהו סוויץ' במחשבה.
כן, אני חושב שצריך לעשות שני דברים. דבר אחד, אפשר ללמוד מהעולם על שורה של צעדים שנעשו, שהמטרה שלהם היא לאפשר לשוק העבודה להתאושש יותר מהר. אם ניקח לדוגמה את ארצות הברית, בארצות הברית הממשלה עשתה תוכנית של הלוואות לחברות, כמו שעשו בארץ. אתה צריך הלוואה, אוקיי, לך לבנק, תיקח הלוואה, והממשלה נותנת ערבות על ההלוואה הזאת, ככה שהבנק מבחינתו הסיכון הוא פחות. אז בארץ התוכנית הזאת אנחנו יודעים, אנחנו רואים בתקשורת, לא ממש עובדת, גם בגלל בירוקרטיה, גם בגלל שהערבות הממשלתית היא נמוכה באופן יחסי, ולכן כשפירמות לא יכולות לקחת את ההלוואה הזו...
תסביר רגע את החלק של הערבות הממשלתית, מה זה בעצם?
הרעיון הוא כזה, אתה צריך עכשיו הלוואה לכמה חודשים כדי שהעסק ימשיך לפעול, ושתוכל להחזיק את אותו כוח אדם, נכון? אתה לא רוצה לפטר כל כך מהר עובדים, ולכן אתה יכול ללכת לבנק, לקחת הלוואה, נגיד לקחת הלוואה של 100,000 שקל, והממשלה באה ואומרת, אני על ה-15,000 הראשונים נותן את הערבות שלי. אם העסק הזה בסופו של דבר לא יצליח להחזיר את ההלוואה לבנק, אני אפצה את הבנק על ה-15% הראשונים. זה מוריד מהסיכון שהבנק רואה, כשהוא נותן בדרך כלל אשראי, הבנק עושה בדיקות, מה הסיכוי שהכסף יחזור, וככה הוא מחליט האם הוא מוכן לתת את האשראי ובאיזה ריבית הוא מוכן לתת את האשראי. פה הממשלה באה ואומרת, על ה-15% הראשונים אני ערבה, הסיכון שלכם נמוך יותר, תנו יותר הלוואות ותנו אותן בריבית נוחה. באים הבנקים ואומרים, לא מספיק לנו 15%, בכזה משבר יכול להיות שיהיה יותר, החובות שלא יחזרו יהיו יותר גבוהים, ולכן כל התהליך הזה לוקח המון זמן, והריביות הן לא ממש אטרקטיביות, והבנקים לא מאשרים חלק גדול מהלוואות וכן הלאה. מה עשו בעולם? ברוב העולם הערבות הממשלתית היא הרבה יותר גבוהה. 40-50% בחלק מהמקומות, אפילו יותר מזה בחלק מהמקומות, ואז הבנקים מרגישים בנוח להוציא את הכסף. שתיים, הממשלה החליטה שההלוואות האלה יינתנו בריביות נמוכות מאוד. אני מזכיר שריבית בנק ישראל, הריבית שבה הבנקים לוקחים כסף מבנק ישראל, היא 0.1%. ממשלת ישראל מגייסת כסף היום בשוק ההון, ב-0.3-4%, תלוי לאיזה טווח זמן, בוא נגיד, בטווחים הארוכים אנחנו בחצי אחוז, זה 0.6. אז אתם מגייסים כסף בכזאת ריבית נמוכה, תדאגו שגם הלוואות יינתנו בריבית נמוכה, בצורה כזו או אחרת. ואז יהיה יותר נוח לקחת את ההלוואות. בארצות הברית, הממשלה עשתה מהלך, דיברנו עליו עכשיו לפני שבועיים, אני חושב שהוא מהלך חכם, אני חושב שהם מתחילים לחכות אותו בחלק גדול בעולם, ואני חושב שגם בישראל כבר היו דיבורים שאולי יעשו משהו דומה. בארצות הברית באה הממשלה ואמרה, עסק יקר, אתה תיקח את ההלוואה, במידה ותשמור על 75% ממצבת כוח האדם שלך, זאת אומרת, אל תפטר הרבה עובדים ואל תוציא לחל"ת, תשמור על העובדים שלך, אז ההלוואה הזו, שגם ככה היא בריבית נמוכה, היא בכלל תהפוך למענק. בשלב מסוים. זאת אומרת, לא בכלל תצטרך להחזיר את הכסף. אנחנו שומעים היום מהרבה עצמאים, כל מה שאני רואה כל הזמן בתקשורת, זה אנשים אומרים, אני לא רוצה לקחת הלוואה, כי הלוואה צריך להחזיר. אז בא הממשל ואומר, אם לא תפטר עובדים, לא תצטרך להחזיר. שזה דרך נהדרת לשמור באמת על העובדים בעבודה שלהם, ולא לייצר אבטלה. במקום אחר, בגרמניה, יש משהו אחר לגמרי, תוכנית של ממשלת גרמניה, שהיא לא תוכנית חדשה, היא תמיד הייתה קיימת, רק שעכשיו היא מנוצלת בצורה שמעולם היא לא נוצלה. התוכנית הזו אומרת, שבמידה ועסק נפגע מבחינת הפעילות שלו, כתוצאה מגורמים חיצוניים ולא צפויים, זאת אומרת, לא כי משהו בהנהלה לא עובד, אלא מקרים כמו הקורונה או משבר כלכלי גלובלי וכן הלאה, העסק יכול בעצם או לפטר את העובדים שלו כדי להתייעל, או שהוא יכול לבוא לממשלה ולהגיש בקשה לתוכנית הזו, ובמסגרת התוכנית הזו הוא בעצם משאיר את העובדים כעובדים, אפילו במשרה חלקית זה מספיק, והממשלה משלמת 60 עד 66 אחוזים, תלוי בסטטוס של העובד, מהשכר. הרעיון הוא בעצם שאם העסק יפטר את העובד, בכל מקרה הממשלה תשלם לו דמי אבטלה.
כן.
אז הממשלה בעצם, במקרים שהיא לא רוצה לראות פיטורים המוניים, היא אומרת, אני אמשיך לשלם, במקום דמי אבטלה, אני בכל מקרה משלמת, אז אני אשלם את זה כשכר לעובד, אני אעביר את הכסף לפירמה, והפירמה תמשיך לשלם שכר, וככה העובד נשאר בחברה. עכשיו, צריך להבין שיש לזה השלכות עצומות, מכמה וכמה סיבות. סיבה ראשונה, אין לנו המון מחפשי עבודה בשוק. כשיש המון מחפשי עבודה בשוק, ופירמה רוצה לגייס עובד, אם כבר סוף סוף מישהו רוצה לגייס עובד, הוא רואה היצע אדיר של עובדים בחוץ, אז הוא מוריד את השכר. אם כולם רוצים עבודה, אז אני אגייס בשכר נמוך. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתה עוזב מקום עבודה, ונכנס למעגל האבטלה, ונמצא בתקופה מסוימת, חודשיים, שלושה, לפעמים גם יותר, אתה מאבד מהיכולות שלך, מהכישורים שלך, להתמודד על משרות אחרות. זאת אומרת, צריך לזכור, תוכנות משתדרגות, דברים משתנים, וברגע שעזבת את מקום העבודה, שהכרת, עכשיו אתה מכיר את האנשים, אתה מכיר את המכונות, אתה מכיר את המחשבים, אתה מכיר את התוכנות, אתה יותר קל לך מאשר להתחיל עכשיו במקום עבודה חדש, אתה לא מכיר, בטח אם היית מחוץ למעגל העבודה כמה חודשים, ואתה כבר לא בכלל יודע איך להתמודד עם עולם שהלך והתקדם. אז לרעיון הזה של להשאיר את העובדים בתוך מעגל העבודה, במקום, ולשלם על זה, אבל במקום אלטרנטיבה של לאפשר את הפיתורים שלהם, ולשלם לדמי אבטלה, בכל מקרה אתה תשלם, יש לזה יתרונות ענקיים, יש לזה גם חסרונות שאני חושב שתכף נדבר עליהם,
כן.
אבל יש להם יתרונות ענקיים, וזה משהו שאולי כדאי לנסות ולהעתיק.
יש גם אפקט פסיכולוגי בכל התקופה שאנחנו נמצאים, ומישהו שהוא מחוץ למעגל האבטלה והוא מובטל, בטח אם יש לו משפחה, אבל לא רק, משפיע על כל הסביבה שלו. ולא משנה, גם אם השכר פחות, או גם אם המשרה היא חלקית, עדיין הוא מרגיש יותר טוב עם עצמו מאשר הוא, אף אחד במרכאות לא צריך אותו.
בוודאי. ודאות זה דבר מאוד חשוב בהחלטות כלכליות, והביטחון התעסוקתי הזה, גם אם זה בשכר נמוך יותר, נותן ודאות. אתה יודע, כשאתה מחוץ למעגל עבודה, אתה לא יודע אם תמצא עבודה בעוד 3 חודשים או בעוד 0.5 שנה, ואולי יותר מזה, וזה פוגע מאוד בהחלטות הכלכליות, בהחלטות של צריכה, בהחלטות של השקעה, של לקיחת משכנתה וכן הלאה וכן הלאה, ויש לזה השלכות אדירות.
עוד בשוק העבודה אנחנו עדיין בתחום הזה. תראה, יש צמד מילים שתמיד קופץ שההבטלה מזנקת, הכשרה מקצועית. עכשיו, זה, במיוחד במשבר הנוכחי, גם שמנו לב לזה, וכל העולם בעצם שם לב לזה, שים לב שחברות הטכנולוגיה, מה שבעצם שרד את המשבר הזה, ובקושי נפגע, זה הטכנולוגיה. זוהי שהעובדים הראשונים שהתחילו לעבוד ושלא נפגעו, היו החברות הטכנולוגיות, הם המשיכו למכור חלקם, כרגיל, ואין מה לעשות. עכשיו, ההכשרה חייבת לבוא, יש מקצועות שלמים, אני דיברתי בהתחלה על התרבות והספורט והפנאי, וכל אולמות האירועים חייבים לעבור ולהשקיע כסף בהכשרה מקצועית, בין אם זה קורס בסיסי, אבל חייבים לעשות את זה.
כן, זו האפשרות השנייה. כי אפרופו אמרנו על חסרונות של מהלכים כמו של גרמניה וארצות הברית, החיסרון הוא שהממשלה מתערבת. אני בדרך כלל חושב שהממשלות לא צריכות להתערב, אלא אם כן נוצר עיוות, ויש לנו כרגע עיוות. עכשיו, ברגע שהממשלה מתערבת, ועושה דברים כמו שממשלת גרמניה עושה ממשלת ארצות הברית, אז אתה באיזשהו מצב מקבע את העיוות. כי כן. אם הממשלה משלמת משכורת לעובדים, כמו שאתה אומר, של חברת תיירות, שכנראה בשנה הקרובה ענף התיירות ימשיך להיות במצב לא טוב, בטח ענף התעופה, הרי אנחנו מבינים שא' בצד של ההיצע, גם כשאנשים יחזרו לנפוש, אז לא יאפשרו לקופסאות סרדינים לטוס בשמיים, כל ענף הלוקוסט כנראה יסבול, כי יצטרכו לעשות כל מיני מגבלות על המרחק בין מושבים וכן הלאה.
גם בשדה תעופה עצמו, אתה לא תראה תמונות שהשדות תעופה מפוצצים.
לגמרי. ואני חושב גם בצד הביקוש, בוא, אני חושב שייקח זמן עד שאנשים יגידו, אתה יודעים מה, זמן טוב לנסוע לסין עכשיו.
כן.
או למילאנו, לצורך העניין, שלא יאשימו גם אותי שאני אנטי-סין.
כן.
אז ברגע שאתה נותן לעובדים האלה של חברות תיירות, חברות תעופה, חברות שמתעסקות באמת בתרבות וכאלו דברים, ואתה מאפשר להם להמשיך ולהעסיק את אותו מספר עובדים וכן הלאה, אתה מקבע את העיוות במקום להגיד, אוקיי, המצב השתנה, בוא נעבוד. ומה שאתה אמרת, זה באמת דרך יחסית טובה, מה שנקרא לזוז עם הגבינה. ולהתחיל ליישם תוכניות של הכשרה, של עובדים שנפלטו מסקטורים, שהם סקטורים שנפגעו יותר, ולהכשיר אותם לסקטורים שנפגעו פחות, זה מצוין. רק שזה דבר שצריך לעשות מהר וביעילות, שזה לא, אלה לא שתי תכונות שממשלות ברחבי העולם, ואולי ממשלת ישראל ביתר שאת מפורסמים בהם. אז זה קשה לי לראות שזה נעשה בצורה ממש טובה, אבל זה דבר שצריך לעשות. בדרך כלל השוק עושה את זה לבד, אם הממשלה מסוגלת להוציא מהר תוכניות הכשרה, אני חושב שזה משהו שבהחלט יכול לעזור, רק שזה דברים שהם בדרך כלל יותר מורכבים.
אוקיי, זה לגבי החלק הזה. אנחנו קצת לא דיברנו על זה בשבועות האחרונים, אבל יש לנו עדיין שוק מתח, ויש לנו פה שקל שצריך לדאוג לו. והאסטרטגיה של בנק ישראל לאורך, אני לא יודע כבר כמה שנים, בטח אתה יודע יותר ממני, זה להתערב בשוק ככל, אם השוק, אם השקל מתחזק, אז רוכשים דולרים ו... מונעים בעצם את ההתחזקות שלו, וזה משהו שנעצר בעקבות משבר הקורונה, בגלל כל מיני תופעות שהיו בעולם, ואנחנו רואים עכשיו שבנק ישראל חזר לזה, וצריך לעשות איזושהי הערכה מחדש גם בתחום הזה, גם אסטרטגיה חדשה פה, האם אנחנו נותנים באמת לשקל להמשיך להתחזק, או שעוד הפעם אנחנו באים לטובת היצואנים הגדולים, וממשיכים לתמוך בו.
קודם כל זה לא רק היצואנים הגדולים, זה כל יצואן שהוא, שההכנסות שלו הן בדולרים וההוצאות שלו הן בשקלים. ברגע שהשקל מתחזק, זה מקווץ לו את הרווחים, גם יצואנים קטנים, ואני חושב שאם אמרנו שאנחנו רוצים לעזור לסקטור הטכנולוגיה, שהוא בעיקרו סקטור של יצוא, יש בזה היגיון. בלונג רן דווקא אני לא מה... תומכים הגדולים של התוכנית הזאת, או התפיסה הזאת של בנק ישראל, כי אני חושב שבלונג רן אי אפשר בכלל להשפיע על שוק המתח, וצריך לתת לשוק לעשות את שלו, וצריך לזכור שזה פוגע במידה מסוימת בצרכן הישראלי, כי אם לא נותנים לשקל להתחזק, זאת אומרת שכל המוצרים המיובאים לא מוזלים, כמו שהיינו רוצים שהם יוזלו, אבל כרגע לפחות, בגלל שזה הענף, לא סתם, זה הענף, זה הקטר תמיד של המשק הישראלי, אבל עכשיו... כשהרבה קרונות נהיו מאוד מאוד כבדים, זה הזמן לדחוף לקטר הזה כמה שיותר אנרגיה, ולנסות לעזור לו לסחוב את הרכבת המקרטעת הזו, מאחוריו עד כמה שיכול. אני חושב שדווקא עכשיו זה בהחלט נכון, אני לא יודע אם זה אפשרי, אתה יודע, אמרתי את זה פה בתוכנית הרבה פעמים, אני לא יודע בכלל אם בנק ישראל מצליח להשפיע על שער חליפין, בטח לא לאורך זמן, הוא יורד קצת מתחת ל3.5, אז... הוא קצת משנה את זה, אבל זה לא יחזיק זמן, לא יחזיק מעמד לאורך זמן, כי בסוף השוק הרבה יותר חזק מהרכישות הספורדיות האלה של בנק ישראל. אבל מבחינת תפיסה, כן. היום כן, באופן כללי, לדעתי לא.
אז באותו הקשר של התערבות או לא, אנחנו כבר רואים את הגרעון צומח. הוא כבר הגיע ל-4.8%, נכון? רק אתמול פורסם. האם זה משהו שאנחנו... מן הסתם זה קורה בגלל שאנחנו מפזרים גם כספים, ודיברנו על זה לא מעט, גם פה וגם בעולם. האם זה משהו שאנחנו צריכים להתחיל לדאוג לו עכשיו, או שבוא נשרוד קודם את המשבר הזה, נוריד את אחוזי ההבטלה, ואז נפגוש את הגרעון ב10% ונגיד, יאללה, מיסים, או מה שלא צריך לעשות כדי לטפל בגרעון.
היינו צריכים לדאוג מהגרעון לפני שנה, ונצטרך לדאוג מנושא הגרעון בעוד שנה, וכרגע זה לא צריך לעניין אותנו בכלל. התפקיד של הממשלה, הרעיון הוא שהממשלה תתערב כשצריך, ותוציא כסף כשצריך, ועכשיו צריך. כדי שהיא תוכל לעשות את זה, לפני שנה, שהמצב היה פנטסטי, ושיעור האבטלה היה הכי נמוך, וכולם אמרו, איזה משק, איזה משק, וואו, כל כך כיף פה, אז הממשלה הייתה צריכה להתנהל עם גירעון נמוך, כדי שיהיה לה כמה שיותר כסף להוציא עכשיו.
כן.
כרגע, תוציא כמה שיותר, אין בעיה. אנחנו צריכים לשלם דמי אבטלה, צריך לשלם מי שיצא לחל"ת, הרעיון של מענקים לעצמאים, זה גם הולך לשנות, אני חושב, את התפיסה לגבי עצמאים בכלל, ויש יותר נכונות ללכת לפחות צעד, שניים, לכיוון דמי אבטלה לעצמאים. כרגע המשק צריך את זה, וזה התפקיד של הממשלה. מה שאותי מדאיג, זה שבעוד, נגיד, שנתיים, המשק כבר יתחיל להתאושש, עוד פעם הוא לא יחזור למה שהוא היה ערב המשבר, אבל הוא יראה קצת, הוא יראה הרבה יותר טוב ממה שהוא נראה היום. ואז כביכול אתה אמור להגיד, אוקיי, הממשלה צריכה להקטין מחדש את הגירעון. ואולי אפילו להוריד את הגירעון בכלל, לעבור לעודף כדי להתחיל להקטין את החוב. צריך להבין, בואו אולי נגיד את זה פעם אחת בצורה פשוטה, איך זה עובד. בסוף ממשלה אין לה עץ של כסף. שבה הממשלה ואומרת, אני נותנת מענק לעצמאים, זה על חשבוננו, זה מכסף המיסים שלנו. זה לא שיש לה כסף משלה, יש לה רק את הכסף של המיסים שלנו. שהיא רוצה לתת עוד תקציבים למערכת הבריאות, זה הכסף שלנו. ולכן, כשהיא נכנסת לגירעון, יש לה יותר הוצאות מהכנסות, זה אומר שאין לה כסף בעצם לשלם את כל הדברים שהיא הבטיחה, ומה שהיא עושה היא מגייסת חוב. היא הולכת לשוק ההון בדרך כלל, ולוקחת חוב כמו שאנחנו הולכים לבנק ולוקחים חוב, הלוואה, הממשלה לוקחת הלוואות. עכשיו, ההלוואות הולכות וגדלות 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 וגדלות, ובדיוק כמו בן אדם, ברגע שיש לו יותר מדי הלוואות ואין לו איך לשלם אותם, הוא בבעיה. בעוד שנתיים מהיום, אנחנו נראה את החוב של ממשלת ישראל תופח לממדים מאוד גבוהים. באיזשהו שלב צריך להתחיל להקטין אותו חזרה. אחרת אתה נכנס לאיזשהו כזה כדור שלג. אתה צריך להקטין אותו חזרה. איך אתה מקטין אותו חזרה? אתה מייצר יותר הכנסות מהוצאות. זאת אומרת, או שאתה מעלה מיסים, או שאתה מקצץ בתקציבים. אין דרך אחרת. ולפחות ההיסטוריה מראה, לא רק בישראל, בכל העולם, לפחות ההיסטוריה מראה שמה לעשות לממשלה, שתפקידה הוא פוליטי יותר מכלכלי. התפיסה, ההסתכלות על הדברים היא פוליטית יותר מכלכלית. הרבה פעמים, בטח בטווחים של בחירות כל 3-4 שנים, ההחלטות שמתקבלות הן בדרך כלל החלטות שקשה לעשות רע לאזרחים.
כן.
זה לא מתקבל טוב. ולכן עם השנה, ההערכה שלנו, ההערכה דרך אגב של משרד האוצר בבנק ישראל, זה שהגירעון השנה יהיה כ-11% תוצר, שזה פחות או יותר 170-180 מיליארד שקל, מספרים עצומים. אני חושב שיותר מזה, גם בשנים הבאות, אז נכון, לא יצטרכו לשלם כל כך הרבה דמי אבטלה וכן הלאה, אבל יהיו דברים שיהיה קשה להחזיר אחורה, ולכן גם בשנים הבאות, גם כשהגירעון ירד, הוא לא ירד חזרה ל-2% תוצר, שזה מצב נוח ובריא, ובטח לא לאפס, אלא הוא יישאר באזורים של 4-5% תוצר. וזה בכל עולם, זה לא רק אצלנו. חשוב לי להדגיש, זה לא רק אצלנו. וזה מצב שכן מדאיג אותי, כי המשמעות היא שהממשלה מוציאה יותר כספים ממה שיש לה, כל הזמן, החובות רק הולכים וגדלים, ובאיזשהו שלב זה יתחיל לייצר אינפלציה גבוהה. עכשיו, במדינות כמו ארצות הברית, זה לא רק שזה לא בעיה, זה מצוין. ואולי ניכנס לזה בתוכנית הבאה, ונדבר על למה אינפלציה גבוהה של 4-5% כל שנה למשק, כמו משק אמריקאי, זה טוב. הסיבה היא שזה עוזר לשחוק את החוב. זה מה שממשלת ארצות הברית עשתה אחרי מלחמת העולם השנייה. היא אפשרה לאינפלציה להישאר באזורים האלה 4-5% כל שנה במשך עשור, וזה שחק את החוב.
משום שהחוב הוא במטבע המקומי?
בדיוק, החוב הוא נומינלי, הוא לא צמוד לאינפלציה, אבל ההכנסות של הממשלה כן. מע"מ, זה תלוי במחירים. אז כשיש עלייה במחירים, יש עלייה במע"מ. מס הכנסה תלוי בשכר, שיש עלייה באינפלציה ועלייה בשכר, ההכנסות של הממשלה הן כן צמודות למדד, וההוצאות, והחוב לא. ואז שיש אינפלציה, זה עוזר לשחוק את החוב. והמשק הישראלי הוא לא משק אמריקאי, המשק הישראלי הוא משק שהוא משק שמאוד תלוי ביצוא יבוא, הוא משק קטן שתלוי במשקים אחרים, הוא משק שהיציבות הפיננסית שלו, היציבות של האינפלציה, היא יותר נמוכה, ואם אנחנו נגיע למצבים כאלה, מ-4-5% אנחנו יכולים בטעות להגיע לאזורים הרבה יותר גבוהים שהם כבר לא יציבים מאוד מהר, ושם יצטרכו לקבל החלטות כלכליות, פוליטיות לא פשוטות, של העלאות מיסים, קיצוצים תקציביים, שיקשו מאוד על התאוששות מחדש.
כן. אוקיי, רק לחלק הזה של מה באמת צריך לשפר, שוב, אנחנו נשמעים כמו איזה תקליט שחוזר על עצמו, אבל העצמאים, אתה הזכרת את זה קודם עם דמי אבטלה, אבל שוב אנחנו מבינים במשבר הזה כמה עוצמה וכוח יש לעסקים הקטנים, וכמה צריך לסדר את כל תנאי העסקה שלהם מדמי אבטלה, עד בכלל אין להם בכלל תנאים בסיסיים שיש למישהו שהוא שכיר, ואני מדבר לאחרונה עם כמה אנשים שהם עצמאים, בין אם יש להם חנויות קטנות או חברות, וכולם אומרים אותו דבר, תמיד שמגיע משבר כלכלי כעצמאי, אתה מבין שהמדינה לא דואגת לך, וזה טיפה מתחיל עכשיו עם המענקים שהיו, וזה לא היה בעולם, אבל זה לא מספיק. ואני, אתה יודע מה? אני לא אופטימי בחלק הזה, מכיוון שאני לא יודע איזה באמת נציגות יש להם בממשלה. הם לא, אין להם ועד, אין להם ארגוני עובדים גדולים שיבואו ויצעקו וישביטו. אני לא יודע מה הפתרון לפה.
כן, מסכים איתך. יהיה מאוד קשה, עוד פעם, לממשלה לבוא ולשנות לגמרי וללכת עד הסוף ולהחליט על דמי אבטלה לעצמאים באופן קבוע. כל עצמאי, זה לא רק האבטלה, זה אנשים חולים, יוצאים לנופש.
כן.
יש פה ימי מחלה וכן הלאה, כל הדברים האלו. כי זה עלויות, וזה עלויות גדולות. וכי גם אני חושב שבישראל, תשים לב גם מה קורה עם התוכניות. בתוכניות הממשלתיות שנעשו, למשל בארצות הברית, למה יותר קל לקחת הלוואה? כי התנאים שהממשלה באה ואומרת, אלה התנאים, 1, 2, 3, שאם אתה עומד בהם תוכל לקחת הלוואה, הם הרבה יותר פשוטים והרבה יותר קלים. למשל, אנחנו שומעים מהתקשורת, אנחנו רואים את זה כל הזמן, שאומרים שמי שיש לו פגיעה בהכנסות, הוא צריך להוכיח שיש לו פגיעה בהכנסות, אבל מי שעובד שוטף פלוס 90, הפגיעה בהכנסות היום יגיעו רק, יראו את זה במספרים שלו ביוני-יולי, ואז הוא מאחר בעצם את כל הסיוע הממשלתי. וכשהממשלה אומרת לו היום, תביא את הדוחות, הם רואים בעצם את הכסף שנכנס לו בדצמבר,
כן.
ובינואר, ושם לא הייתה פגיעה, אז אומרים לו, אתה לא זכאי למענק. אז הקריטריונים פה הם הרבה יותר קשים, הרבה יותר נוקשים מאשר בחול, כי התפיסה בחול היא, אנחנו נזרוק כסף, ברור לנו שיהיו מקומות שזרקנו כסף שלא היינו צריכים, אבל זה קטן יחסית, ובטח ביחס לסיכון, שלא נאפשר למשק להתאושש מהר. דרך אגב, היום קראתי שב-IRS, מס הכנסה אמריקאי, התחיל לשלוח מכתבים לאנשים, ליורשים של אנשים שמתים, והוא העביר להם צ'קים של $1,200. אז יש הרבה כאלה מסתבר, הוא קודם כל זורק את הכסף, ואחרי זה מתחיל לעבוד.
כן.
ובארץ זה הפוך, ואני חושב שזה גם עניין בסוף של, מה לעשות, גם תרבות עסקית אולי, של, אנחנו יודעים שבישראל התרבות היא תרבות של יותר לנסות ולשחק משחקים של מס ואיך להתחמק מתשלומים וכן הלאה, כך שהממשלה מראש יודעת שאם היא תאפשר יותר מדי, זה יעלה לה הרבה יותר. זאת אומרת, במקומות אחרים בעולם זה פחות נהוג, ובישראל הכלכלה השחורה היא יותר רחבה מאשר במקומות אחרים בעולם, ולכן מלכתחילה הממשלה מנסה להיות הרבה יותר זהירה, ואז זה מקשה בעצם על התמיכה במשק בתקופות כאלה. אני לא יודע מה יותר טוב או פחות טוב, אתה יודע, בסוף גם הממשלה צריכה, עוד פעם, זה כסף שלנו, שלא נטעה.
כן.
האם אנחנו רוצים שהכסף שלנו ילך לכל מי שמבקש בלי שיבדקו אותו? גם לא. מה יקרה? אנשים יקימו חברה, יקחו את הכסף ויעשו בו מה שהם רוצים.
כן, ופה השאלה אם אתה מוכן
השאלה היא כמה זה כן. מתוך הלוואות שאתה נותן. אז כנראה שבארץ זה, הסיכון הזה הוא יותר גבוה ממקומות אחרים, ולכן גם מי שנכווה ברותחין נזר בפושרין, אז זה אותו דבר בעסק הזה. אני כן חושב שיש שינוי בתפיסה לפחות בסיסית, של הסקטור העצמאים, שצריך לראות מה עושים איתו, שזה כבר התחלה, ואני מקווה שזה לא ייעלם אם פתאום, אתה יודע, גם הצד הבריאותי, כמו שאמרנו, נרגע, ופתאום עוד חודש-חודשיים, כולם חוזרים לעבוד, והסיפור הזה ייעלם עד המשבר הבא. אני מקווה שכן יבינו שצריך לעשות דברים, וצריך לעבוד על זה ולבחון איך עושים את זה בצורה שהיא גם צורה שמתאימה לתרבות הישראלית.
אוקיי. עד כאן החלק הזה, אנחנו לחלק השני של התוכנית, הדבר שקרה השבוע וככל הנראה לא שמתם אליו לב. אתה רוצה להתחיל?
אני רוצה שתגיד מזל טוב.
מזל טוב.
למי? לוולדימיר פוטין. היום, מאי 7, 2020, הוא חוגג 20 שנה כהשליט של רוסיה, התחיל בשנת 2000, אמנם הייתה לו איזו הפסקונת של 4 שנים באמצע, שהוא כבר לא היה נשיא, אלא היה ראש ממשלה.
הוא היה אבל הנשיא בפועל, הוא לקח
בדיוק, בדיוק, אסור לנשיא לעשות כל כך הרבה, להיות כל כך הרבה זמן בלי הפסקה, אז הוא פשוט שם את מדווייב, שם אותו כעוזר כזה, ונשאר הנשיא בפועל, וכרגע עד 2024 הוא צפוי להמשיך להיות נשיא, אז אנחנו אומרים לו מצד אחד, מזל טוב, מצד שני, אנחנו מסתכלים על נתוני קורונה ברוסיה, ורואים אותם הולכים ומתבדרים כלפי מעלה, כשלא מעט אנשים, אפילו בקבינט של פוטין, כבר 3 אנשים התגלו כחולי קורונה, מה שמביא את אחוזי התמיכה בפוטין לרדת לרמה הנמוכה ביותר אי פעם, 59%, זה עדיין גבוה ביחס לרוב המנהיגים בעולם, אבל 59% תמיכה בפוטין זה מאוד מאוד נמוך, יש לו פה חתיכת אתגר לצלוח את משבר הקורונה, שבא בשילוב עם משבר הנפט, צריך לזכור רוסיה גם מאוד תלויה במחיר הנפט, יש פה חתיכת אתגר, ונראה אם פוטין מצליח לצלוח אותו, וב-2024 למנות עוד מישהו שיעשה מה שהוא אומר בתור הנשיא שהוא לא נשיא.
תשמע, כשאין לך אופוזיציה, זה לא קשה לשרוד משברים.
שלא יהיו משברים, לא ייצרו אותו אופוזיציה. אין אופוזיציה, כי העם לא צריך כרגע.
נכון. אני אקח אותך לבן אדם שלא פעם ראשונה שאני מדבר עליו בתוכנית הזאת, אילון מאסק. בן אדם שחושב מחוץ לקופסה ללא כל ספק, גם עם המהלכים שלו מעוררי מחלוקת לא פעם ולא פעמיים. השבוע אילון מאסק צייץ, אני חושב שזה היה בטוויטר, שמחיר המניה שלו, של טסלה, שאגב, הפכה להיות יצרנית הרכב המבטיחה ביותר בעולם במשבר הזה, פשוט מדהים מה שקרה במשבר, אבל זה לפרק אחר. בכל מקרה, אילון מאסק צייץ שמחיר המניה שלו, של עצמו, גבוה מדי. The stock is too high. ומה קרה באותו יום? 10% למטה במניה. ואז שאלו אותו אחרי כמה ימים, תגיד לי, מה עבר לך בראש? והוא אמר, תקשיבו, לפעמים שקיפות, זה הדבר הכי נכון שיש. אני לא צריך שהמניה שלי תיסחר במחירים שהם לא ריאליים מבחינתי. אין לי בעיה עם ירידה של 10%, אם החברה שלי טובה, היא תמשיך לעלות. תשמע, יפה מאוד.
לא קורה הרבה.
לא.
כן, מפתיע אותי שמותר לו לצייץ דברים על המניה של עצמו.
אני חושב רק דברים רעים.
רק דברים רעים, מותר לו? שיטה טובה.
כן. אוקיי, תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.